אילון, ראש ישיבת חורב, בנושא דמותו ומשנתו של התנא רבי צדוק, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בלימוד הפרק השני במסכת אבות, בדמות ובמשנה של רבן יוחנן בן זכאי, שמבקש מאספסיאנוס: תן לי יבנה וחכמיה. הוא מלמד במשנה באבות רק דבר אחד: אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הפעם אני מבקש לעסוק באותה תקופה, וכמעט בהמשך לדבריו של אותו רבן יוחנן בן זכאי, בדמות של רבי צדוק. רבי צדוק מופיע רק פעם אחת במשנה, ואני מבקש את מחילתכם שאנחנו קופצים על הפרק השלישי ומתחברים ישר לרבי צדוק בפרק ד' במסכת אבות. אני עושה את זה בגלל החיבור הגדול עם רבן יוחנן בן זכאי, ובגלל החיבור עם הרעיון של כל מה שבו עסקנו בשבוע שעבר בשיעור האחרון. מתוך זה נשלים אחר כך את הדברים בפרק השלישי. ואחר כך, רבי צדוק מופיע רק פעם אחת במשנה במסכת אבות, והוא אומר שם את הדברים שמופיעים לפנינו במקור אחד. רבי צדוק אומר: אל תעשה העטרה להתגדל בה. יש בנוסחאות מסוימים שזה פותח במה שמופיע לפנינו בסוגריים. הנוסח שיש לפנינו זה מהמשניות ברמב״ם. אז הרמב״ם השמיט את הקטע הראשון. הקטע הראשון הוא: אל תפרוש מן הציבור ואל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אלה שני דברים שכבר נאמרו במסכת אבות על ידי שני תנאים קדומים. אל תפרוש מן הציבור זה דברי הלל, שרבי צדוק הוא אגב תלמידו, כמו רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמי. לומד רבי צדוק אצל שמי ועובר בהמשך להיות מנוי על בית הלל וקשור עם בית מדרשו של הלל, כך מלמדת הגמרא ביבמות. אז אל תפרוש מן הציבור, אמר הלל, ואל תעש עצמך כעורכי הדיינים, גם כן כבר נאמר לפני כן בפרק א'. ואם באמת אומר את זה רבי צדוק, צריך להבין כי יש פה משהו משונה. זו חזרה מילה במילה על שתי משניות אחרות שרבי צדוק לכאורה לא מחדש שם. אולי נגיע לזה בהמשך אם נספיק. אבל עיקר דבריו: ואל תעשה העטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה. בתורה, או בגרסה אחרת בדברי התורה: אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם, אתה צריך להיזהר משני דברים: מלהפוך את התורה לעטרה, עטרה מציינת את העניין של הכבוד, לימוד שלא לשמה אלא למטרה של עטרה להתגדל בה, או הדבר השני, ולא קרדום לחפור בה, כלי של פרנסה, תורה שמשמשת בתור כלי לחפירה, לפרנסה, למלאכה. וכך היה הלל אומר, וגם כאן מסתמך רבי צדוק על הלל: ודי השתמש בתגה חלף. גם את זה כבר ראינו באבות. המשתמש בכתר חולף. יש כאן מחלוקת בפרשנים, אני אומר מהיר או בפשטות: המשתמש בכתרה של תורה חולף מן העולם. וזה מסתדר עם המשפט הבא: הלמדת כל הנהנה מדברי תורה, נהנה במובן של לצורך עצמו, נוטל חייו מן העולם. יש מסבירים, הוא להשתמש בתגה חלף הכתר, לא הוא. המשתמש בכתרה של תורה, במקום שהתורה תהיה הדבר המרכזי, הוא הופך את עצמו לדבר המרכזי, והתורה כביכול חלילה מוזנחת. הוא תופס את הנפח, הוא עובר למרכז, והתורה הולכת הצידה. הוא להשתמש בתגה חלף התורה בגללו, או הוא חולף. עד כאן דברי רבי צדוק. כמו שאנחנו רגילים במסכת אבות, הוא היה אומר, ורבי צדוק אומר מה שהוא, וכל מה שהוא נאמר במשפט אחד במסכת אבות. והשאלה היא, מה במשפט הזה, שהוא ודאי חשוב מאוד, ועוד מעט קצת ננסה ללמוד אותו בפנים לשיטות הראשונים, אבל בעצם הוא כבר נאמר בצורות כאלה או אחרות במסכת אבות, בכל מיני סגנונות. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון, אהב את המלאכה וסנה את הרבנות, כך לימד שמעיה. לימדו את העניין הזה מכיוונים שונים, אחרים. וכאן בא רבי צדוק ואומר יותר, אל תעשה הקרדום לחפור בה. כיצד רבי צדוק, על כל עניינו, על חייו, בא לידי ביטוי באמירה הזאת, ומה החידוש הגדול שלה? כדרכנו, כדי להיכנס לאמירה, נחזור רגע לאיש. בשבוע שעבר, כשעסקנו ברבן יוחנן בן זכאי, הזכרנו את רבי צדוק, שמזכיר אותו רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי בחורבן, כשהוא יוצא מירושלים, הוא מבקש שלוש בקשות מאספסיאנוס. הראשונה, מופיעים במקור שתיים, שלוש הבקשות, באי מנאי מידי דאתן לך, אמר לו אספסיאנוס קיסר לרבי צדוק. אמר לו, תן לי יבנה וחכמיה ושושלת דרבן גמליאל, באלה עסקנו בשבוע שעבר, ואסבת דמסיין לי לרבי צדוק. רופאים שירפאו את רבי צדוק. רופאים, אומר רשי מצד שמאל למטה, תן לי מאנשיך שירפאו את רבי צדוק, שלא היה יכול לבלוע אוכל לפי, לפי שנתקצרו מאב ותעניותיו. הוא לא יכול לבלוע אוכל לפי שנתקצרו מאב ותעניותיו. הסיפור המלא יותר על רבי צדוק שמופיע בבקשותיו של אספסיאנוס נמצא במקור שלוש באיכה רבתי, נראה אותו בפנים. שלח לרבי אליעזר ולרבי יהושע. זה מופיע בתוך הדיון הארוך אחרי שמסופר איך הוציאו את רבן יוחנן בן זכאי בארון והכביעו אותו, ואז מגלים אותו והוא מדבר עם אספסיאנוס, ונוסחן בעיני אספסיאנוס קיסר, ואספסיאנוס מבין את שתי הבקשות הראשונות ומאשר אותם, יבנה וחכמיה ושושלת הנשיא, שושלת דרבן גמליאל. יבנה וחכמיה, המרכז שיחליף את ירושלים, עוברים מירושלים ליבנה. ושושלת דרבן גמליאל, למרות שעוברים ליבנה, שומרים על הנשיאות, שומרים על נצר המלוכה, על בית דוד. מי זה הרבי צדוק הזה? אדם אחד יש שרק אותו ואת שלמה ואת בריאותו מבקש רבן יוחנן בן זכאי. בהתחלה הוא אמנם מבקש לפי איכה רבתי את הבקשה הראשונה. אספסיאנוס אומר לו, מה שתבקש אני נותן לך. והוא אומר לו, באי מנך דתרפי ממדינתא ואיזי לך, אני מבקש ממך שתרפה מפה ותלך לשם. אבל אז הוא אומר לו, בקש בקשה שאני יכול לעמוד בה. ואז הוא אומר לו, את יבנה וחכמיה, את שושלת דרבן גמליאל, ורופאים שירפאו את רבי צדוק. אספסיאנוס מתפלא מאוד, מי זה האישיות הזאת? מה העניין המיוחד של האיש הזה? ואומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אביא אותו הנה. שלח לרבי אליעזר ולרבי יהושע לאפוקי לרבי צדוק. רבי אליעזר ורבי יהושע הם שניים מהראשונים מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. חמישה תלמידים היו לו: רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפה, ורבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. שני התלמידים הראשונים של רבן יוחנן בן זכאי. הם נשלחים להוציא את רבי צדוק מירושלים. אבלין, אנחנו נתרגם, והשכחוני בבבא דמדינה, הלכו ומצאו אותו בשער העיר, בשער המדינה. מן דעתה, כשהגיע רבי צדוק, קם רבן יוחנן בן זכאי מן קומוי. קם מן קומוי רבן יוחנן, נעמד במקומו ועמד לכבוד רבי צדוק, הנשיא רבן יוחנן בן זכאי. צריך להבין את המעמד. עומד פה אספסיאנוס, מגיע רבי צדוק, שעוד רגע נראה את תיאורו, זקן, כחוש, חולה, שאספסיאנוס עוד לא מצליח לך לעכל את כל הדברים. יבנה וחכמיה, כלומר ההמשך הרוחני של העם, שושל תדה רבן גמליאל, ורופא בשביל הזקן ההוא. שום דבר אחר מירושלים הוא לא מבקש חוץ מאת הסיפור הזה. אמר לי אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי: מן קדם הדין סבא צוטרה עד קאים, מלפני הסבא הכחוש הזה או הזקן החולה הזה, אתה נעמד? אמר לי או אמר לך, עונה לו רבן יוחנן בן זכאי, חייך. הוא אומר לאספסיאנו, איהבה חד דכבתי, אם היה עוד אחד כיוצא בו, והבה אימך אוכלוסין בכיפלה, ולך אספסיאנוס היו חיילים רומאיים פי שתיים, לא הווית יחיל כביש, לא יכול היית לכבוש את ירושלים. אז כן, הכחוש הזה, שאתה לא מבין למה אני קם לפניו, עוד אחד כמו רבי צדוק, וירושלים לא נכבשת. נשמע איזה סופרלטיבים כאלה, אבל צריך להבין את זה טוב. רבן יוחנן בן זכאי אומר את זה על אדם אחד בלבד. אמר לו אספסיאנוס, מה חיילי? מה כוחו? בוא נראה, אני לא מבין כלום. מה חיילי? אמר לו, דאכיל חד גמזוז. הוא אוכל דבילה אחת, טעינה אחת, ופשיט עלו היא 100 פרקים. זה מספיק לו כדי ללמוד 100 פרקים בבית המדרש. אמר לו, למה חשיך כן? למה הוא נראה כל כך נורא? היה נראה מזעזע. אמר לו, מן חייליון דצומיה ותעניתיה. הרי מדובר פה אחרי 3 שנים של מצור. והוא אומר לו, זה לא רק מהמצור, הוא מתענה כבר 40 שנה. 40 שנה רבי צדוק מתענה, כך מספר המדרש והגמרא, על החורבן הממשמש ובא. כי אצלו ה40 שנה האלה הם חורבן הממשמש, ובה הוא רואה אותו. ומהתעניות האלה הוא כחוש. עכשיו כל מה שביקשתי ממך זה רופאים לרבי צדוק. שלח ואיתי אסוותה, שלח והביא רופאים. והבו מוכלין לי, והיו מאכילים אותו צבחר צבחר, מעט מעט. ומשקין לי צבחר צבחר. אנחנו יודעים שבמצב כזה הדבר הנורא ביותר הוא לאכול הרבה, אחרי מציאות נוראית כזאת. עד הדר גופי אלוי, עד שחזר אליו גופו. עד כאן רבי צדוק, שאותו ביקש רבן יוחנן בן זכאי להוציא מירושלים. הוא חריג, הוא שונה מכל החכמים שנמצאים בירושלים, ונמצאים שם גדולי החכמים. והוא חריג ושונה מכולם, ועוד אחד כמותו בירושלים לא יכולה להיכבש. הוא אגב חריג גם בהמשך. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר בירושלמי, כשמתארים את הסנהדרין שישבה ביבנה, שהיא הייתה עגולה כחצי גורן, התיאור שלה מופיע פה במקור 4, אבל בהמשך הירושלמי שם בסנהדרין מופיע משפט חשוב שלא מופיע לפנינו. אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, בנו של רבי צדוק, יש הערה אחת שחייבים להעיר היסטורית. העיקרון הוא שהנשיא צריך לשבת באמצע כדי שכולם יראו אותו וישמעו בקולו. אבל כשרבן גמליאל היה נשיא, זאת אומרת אחרי רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה יושב באמצע ולידו רבי צדוק, וכל השאר כמו שאמרנו. שני נשיאים, רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל, רבי צדוק איתם. מי זה האיש הזה? ומה העניין של האיש הזה, שמפה אולי משמע שהוא אדם קדוש מיוחד, צם, מתענה הרבה תעניות? היינו מצפים שילמד אותנו איזה רעיון בפרישות, בנזירות, משהו חשוב. אותו רבי צדוק מלמד אותנו יסוד אחד חשוב: אל תעשם קורדום לחפור בהם. מה לאיש הזה שאותו רואה רבן יוחנן בן זכאי כאיש שיכול להציל את ירושלים, ולהוראה הזאת שנראית לא כל כך גדולה שלא לעשות קורדום לחפור בהם? אנחנו נמשיך עוד מעט לדמות, אבל לפני שניכנס לדמות אני רוצה בקיצור, כמה שניתן בקיצור, שלא לברוח מהמוקש שמניחה לנו כאן המשנה הזאת על פתחנו. זו משנה טעונה, ויש בה מקום גדול מאוד לדון. היא קשורה לדברים שאנחנו חיים במציאות שלנו. אני רוצה לראות אותה מלמעלה כדי להבין את המשנה, אחר כך לחזור לרבי צדוק ולהבין מה הוא רצה בה. הרמב״ם בפירושו למשנה הזאת מעריך בעריכות רבה מאוד מאוד. הוא לא מדבר בכלל על רבי צדוק, הוא לא מדבר על התנא עצמו, עוסק בפירושה של המשנה, ומכל עריכות הדברים שלו הבאתי רק את ההקדמה במקור 5. כותב הרמב״ם: ולא קרדום לחפור בו. אני מדלג על החלק של לא תעשה אתרה להתגדל בה. לא אני, הרמב״ם לא מפרש את החלק הזה, כי החלק הזה עוסק בעניין אחר של לימוד שלא לשמה אלא לשם כבוד. דנים בזה הפרשנים הרבה מאוד. ראינו פעמים שדווקא אומרים שאדם ילמד שלא לשמה, זה טבעי שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כאן המשנה רבי צדוק אומר משהו אחר, ודנים בזה ומפשרים בין הסתירה כביכול בין הדברים. אבל הרמב״ם מגיע ישר לנושא של קבלת שכר על דברי תורה. קבלת שכר למחיה, ללומדים, למלמדים, לעוסקים בדברי תורה. והרמב״ם כותב כאן כך: אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה, בזאת הצוואה, בזה הציווי שלא לחפור בו מפני שהיא מבוארת, ולדעתי גם כן וגם מפני שדברי בה לא ייאותו לרוב חכמי התורה הגדולים. א', זה פשוט, ב', מה שאני הולך להגיד לא מוצא חן בעיני אף אחד. לא ייאותו לרוב חכמי התורה הגדולים, ואפשר לכולם. חזרתי בי מהסכמתי ואדבר בה מבלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. זו הקדמה שרק הרמב״ם יכול לפתוח בה. דע שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר לא תחשביה כלי לחיות בו, וביאר ואמר כי כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד התורה נוטל חייו מן העולם, פירוש מחיי העולם הבא. והתאבטו בני האדם בזה הלשון הנגלה. כמה ברור מדבר רבי צדוק, וכמה התאבטנו בפירוש של הדברים הכתובים פה. והשליחוהו אחרי גיבם, ונטלו בפשטי הדברים שלא יבינו, ואני אפרשן. הביאו ציטוטים, גמרות, משניות, מקורות, כדי להראות שלא כרבי צדוק, שאפשר להתפרנס מן התורה, ואני אפרשם. ובהמשך דבריו, שלא ניכנס, פותח הרמב״ם את כל מה שהוא יכול, ודן תנה תנה מקור מקור, וכותב שם בשלב מסוים, ושיש להניח שגם התנאים היו בעלי צדקה לא פחות מאיתנו. ובכל זאת זה היה נפח, וזה היה סנדלר, וזה היה למחייתו פחמי, והוא מביא את הכל אחד אחד לפי סדר ארוך מאוד, פירוש משנה מאוד ארוך. וקבעו להם, מי שהרמב״ם כועס עליהם עכשיו, חוקים על יחידים ועל קהילות, חוקים של קבלת שכר ושל נתינת שכר. והביאו בני אדם לחשוב בשכלות גמורה שזה מחויב וראוי שיעזרו חכמים והתלמידים והאנשים המתעסקים בתורה ותורתם ומנותם. וזה הכל, צריך להגיד עוד פעם שאני קורא מבפנים, אני לא מאף מילה, וזה הכל טעות, ולא נמצא בתורה ולא בדברי חכמים דבר שיאמת אותו, ולא רגליים שישען עליהם כלל. גם אצל הרמב״ם יש לפעמים דברים קיצוניים עוד יותר מהרמב״ם. כך הרמב״ם פותח את פירוש המשנה, ובהמשך הפירוש הוא אומר דברים ברורים, רחבים. ואני אומר מראש שאני לא רוצה להיכנס הרבה לסוגיה, ואני נכנס אליה מעט, וכדי להיכנס אליה באופן אובייקטיבי באמת, עוד שנייה אחת נביא את בעל הכסף משנה, הוא השולחן ערוך, החולק הגדול ביותר על הדברים, שעל דברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה מביא את כל הדברים ומנסה להתווכח איתם אחד לאחד, ונגיע גם לדבריו. אבל אני רוצה לראות את הכל כדי להבין את עומק הדברים של רבי צדוק, אלא שאי אפשר לראות אותם בלי המחלוקת הגדולה הזאת בין הפרשנים בינתיים. אותו הרמב״ם אגב לא הסתפק בפירוש המשנה. אנחנו יודעים שרמב״ם בפירוש המשניות זה לא דבר שקובע להלכה. מה שקובע להלכה ברמב״ם זה הרמב״ם ברמב״ם, הרמב״ם ביד החזקה. והרמב״ם לוקח אותנו בהלכות תלמוד תורה, אם עוד לא הבנו את הדברים בפירוש המשניות, הוא אומר לנו את זה בעברית יותר קלה ויותר ברורה. ביד החזקה, בהלכות תלמוד תורה, בפרק ג' הלכה י' לפנינו מקור 6. קשה לקרוא, אבל הדברים כל כך חשובים להבנה, ומיד נראה אותם דווקא מתוך הצד השני של ההבנה. כל המיסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, עכשיו הרמב״ם לא מפרש משניות אלא מדבר ישר להלכה, איך היה צריך להגיד הרמב״ם? אסור לעשות כך או מותר, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו. עד כאן דברים שהוא עשה לכולם, עכשיו לעצמו. ונטל חייו מן העולם הבא. מה שהיה כתוב במשנה ונטל חייו מן העולם, אצל הרמב״ם זה העולם הבא. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. מי זה החכמים שאמרו כך? רבי צדוק, זו המשנה. הלמדת כל הנהנה מדברי תורה כאילו נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, מי זה אמרו? עוד פעם רבי צדוק, אל תעשם עצרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועוד ציבו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון וסוף אדם זה שיהה מלסתם את הבריאות. זה רמב״ם. אי אפשר להיכנס לסוגיה בלי ללמוד, וגם אם רוצים להגיע עוד שנייה, וכך נעשה עוד חצי שנייה, לצד השני ואולי למסקנה אחרת ולבירורים, את העיון חייבים לעשות. כך הרמב״ם מבין את רבי צדוק. מאיפה הרמב״ם לקח את המושגים האלה? חילל את השם, ביזה את התורה. אגב, אולי הרמב״ם גם פירש ככה את המושג והשתמש בתג החלף. כלומר, לא הוא חלף מן העולם, אלא את התורה, את הכתר של התורה הוא מבזה. כי הוא הופך את הכתר הזה לכתר של שכר לגביו. וכי בא מאור הדת. זה דבר נורא. מה זה הביטוי הזה, אגב, מאור הדת? אנחנו רגילים שעל מילה ברמב״ם אפשר להגיד הרבה שבועות שיעור. זה גם רמב״ם, זה אותו רמב״ם. מה זה וכי בא מאור הדת? יש איזה מאור שהוא מחבא אותו בעשייה הזאת. אנחנו נגיע לרמב״ם הזה שוב עוד מעט. אני רוצה לא להיכנס לחלק ההלכתי שלו, שהוא דיון לפוסקים ואני לא ראוי לו בכלל. הוא דיון ארוך וגדול וצריך להיכנס אליו במתינות ובחשיבה גדולה. זו סוגיה גדולה. אני עוסק בו כדי להבין את דברי רבי צדוק עוד יותר דרך גדולי הראשונים. נחלקו על הרמב״ם, ואני רוצה לראות ביחד שניים מבין החולקים על הרמב״ם. שניים מבין החולקים על הרמב״ם, ודווקא אותם, מפני שהם לכאורה החולקים הקיצוניים ביותר על הרמב״ם, אבל עוד רגע תראו עד כמה בעצם הם לא חולקים על הרמב״ם. הראשון הוא התשבט במקור שבע. התשבט, 20 שניות היסטוריות על האדם ועל המקום, הוא רבי שמעון בן צמח דורן, שחי לפני 600 שנה, גורש מספרד בגירוש הראשון. לא תמיד זוכרים, היו שני גירושים מספרד. הגירוש השני הגדול היה ב-1492, הגירוש של 1500, והגירוש הראשון הוא ב-1391, 100 שנה לפני כן. ובגירוש הזה הראשון מגורשים בין היתר גדולי ישראל, הריבש, רבי יצחק בר ששת, שעובר לצפון אפריקה ונהיה לרבה של אלג'יר, התשבט ובנו הרשבש, רבי שמעון בן צמח דורן, גדולי עולם. והתשבט בין דבריו כותב פירוש למסכת אבות. כשהוא מגיע למשנה הזאת הוא מעריך ולוקח את כל מה שלמד הרמב״ם ומנסה להסביר איך בכל זאת הוא מתיר לעצמו לחיות כרב הקהילה, כרב העיר באלג'יר. וכשהוא מסיים הוא כותב כך, מקור שבע, אני אומר את זה מהיר בגלל שהעיקר זה בהמשך: ועל זה שמחנו לעשות מעשה בעצמנו, כן ליטול פרס מהציבור, להתמנות רב ודיין עליהם. ולא נהגנו היתר בעצמנו, אלא אחר שנסענו ונתנו בזה, כמו שכתבנו בקונטרס ארוך שיש לנו, וראו אותו גדולי הדור הזקנים ואמרו ישר ויישר. נתנו הסכמה, אמרו הכל בסדר. וכן ראינו היתר זה נהוג אל הגדולים אשר לפנינו, חסידים ואנשי מעשה הגאונים ורבנים אשר ציפורנם רבה מקריסינו. אגב, הסדר מעניין, לא מתחילים בבית, מתחילים באלף. קודם כל למדנו את הסוגיה והבנו, בית ראינו שככה נוהגים, כך כותב פוסק. הרמב״ם אגב אומר, אני יודע שמה שאני אומר לא מוסכם על רוב חכמי התורה הגדולים, ואולי על כולם. מה, אין פה מחלוקת במציאות, יש מחלוקת בראייה. עכשיו לעיקר, וידוע הוא כותב התשבט, וזה תיאור היסטורי אישי מרתק. כי תכלית תשמישנו לפני החכמים, כשבאנו לשמש את הרבנים שלנו, ללמוד תורה לפני החכמים, תכלית תשמישנו לא היה כדי לשב בראש, לא היה כדי שבסוף אני אהיה היושב בראש הקהילה. כי נכסים היו לנו, ומלאכת הרפואה למדנו, אשר החוכמה היא תחייב עליה דרך כבוד בארץ אדום. את זה הוא כותב באלג'יריה אחרי הגירוש, כשהוא כבר בצפון אפריקה, והוא מתאר את הזמן בספרד. אבל באבון הדור נגזרה שמד בכל אותן ארצות, והייתה לנו נפשנו לשלל, והנחנו כל נכסינו שם, והניצול בידינו נתנו אותו לעקום, לעובדי הכוכבים, כדי שיעמוד טעמנו בידינו ולא נבוא לידי אונס. תיאור מרתק. ככה ניצלנו מלהיות אנוסים בספרד. ודי לנו בזה פתח היתר במה שנהגנו בו, כדי שתהיה תורתנו אומנותנו, ויום ולילה לא נשבור. אנחנו אחרי השמד הגדול. אתם צריכים להבין את הרקע ההיסטורי, לכן אנחנו, ובפני עצמו מספיק, כדי להתיר את ההיתר הזה, שיהיו תלמידי חכמים שלא תובד חליל התורה. אחרי השמד, אחרי הניסיון להרחיק את כל עם ישראל מתורתו ומאלוקיו. הוא מסיים, ואפילו עכשיו, אחרי שהתשבץ אמר, שהוא כתב קונטרס להוכיח שיש היתר, ושכך נהגו הגדולים שציפורנם עבה מקריסינו, ושיש לו סיבה בגלל הטראומה שהדור הזה עבר אחרי השמד בספרד, ואפילו אז הוא כותב בסיום, ואילו הייתה מלאכת הרפואה מספקת בארץ הזאת אשר נשתקנו בה, לא באנו לידי מידה זו. זה מעניין התשבט הזאת. אחרי כל מה שאמרתי, הוא אומר, אם כאן הייתי יכול להיות רופא ולהתפרנס מהמלאכה הזו, לא באנו לידי מידה זו. אבל היא גרועה מאוד. כאן להיות רופא זה מלאכה גרועה מאוד. הוא מדבר על צפון אפריקה. אז ולשוב לארץ אדום לא רצינו, מפני בלבול אותן מקומות, ובכל יום נתחדשו שם גזירות ושמד. זה מעניין, את זה הוא כותב 70, 60, 80 שנה לפני הגירוש השני הגדול. כל 100 השנים האלה היו החשש הגדול הזה. ומן דנחית ליחיביה חבלה מתחילי, זה ביטוי ארמי ידוע, מי שפעם הקיש אותו נחש מפחד כשהוא רואה חבלים. אני ארץ אדום לא רוצה לראות. מי שהוקש על ידי נחש לא מתקרב לחבל. זה התשבט. הכסף משנה, וגם במהירות רבה, כי אני רוצה להגיע חזרה לעיקר, לרבי צדוק. הכסף משנה הוא השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, על הרמב״ם. אחרי דיון ארוך כותב בסוף לסיכום: הכלל העולה מקור 9, שכל שאין לו ממה להתפרנס מותר ליטול שכרו ללמד או ללמוד, בין לגבי התלמידים עצמם בין מן הציבור. המלמד יכול לקבל מהתלמידים או מהקופה של הציבור משכורת, וכן מותר לו ליטול שכר מהציבור לדון, עכשיו הוא עובר לדיין, או מהבעלי דינים אחר שמירת התנאים הנזכרים בהלכות סנהדרין. ואחרי הודיע השם אותנו את כל זאת, זה אחרי כל הדברים הארוכים שהוא כותב שם בכסף משנה, אפשר לומר, עכשיו תראו מה זה, אגב בסוגריים, איך דן השולחן ערוך שהוא רוצה להחליט אחרת מהרמב״ם, באיזו זהירות, באיזה פיתולים. ואחרי הודיע השם אותנו את כל זאת, אפשר לומר שכוונת רבינו כאן היא שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן הבריות, כדי ללמוד, אלא שילמוד מלאכה המפרנסת אותו, ילמוד מלאכה המפרנסת אותו, ואם תספיקנו מוטב, ואם לא תספיקנו ייטול הספקתו מהציבור ואין בכך כלום. להגיד שזו כוונת הרמב״ם בהלכה זה קצת קשה. אגב, הכסף משנה עוד רגע בעצמו יגיד שהוא מסכים שזה קשה מאוד להגיד שזו הכוונה, אבל לפי הכסף משנה מעניינת מאוד הכוונה איך שהוא מבין את הרמב״ם. כלומר, גם מה שאני אומר עוד רגע אומר הכסף משנה שמותר ליטול שכר, הפירוש הוא כך, שמבחינה חינוכית חובתך ללמוד מלאכה שתפרנס אותך. אלא מה? אם היא לא תפרנס אותך מספיק, מותר לך לקבל את היתרה. זה הכסף משנה, זה הצד של היתר. אבל עכשיו תראו את ההמשך שלו. ואפילו נאמר דילגתי שורה אחת שאין כן דעת רבינו, אלא כנראה מדבריו בפירוש המשנה. מי שקורא את פירוש המשניות, אפילו במה שרק פתחנו בו, מבין שזה לא אפשר. הוא אומר שלא מקבלים שכר וכו' וכו', אלא אפילו אם נאמר שזה הפירוש, כל מקום שההלכה רופפת בידך הילך אחר המנהג. תסתכל איך עם ישראל נוהג, עובדה. וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליטול שכרה מן הציבור, אבל הוא לא מרגיש עם זה עוד פעם טוב. וגם כי נודה שההלכה כן כדברי רבינו בפירוש המשנה שאמר שמה? שאסור חד משמעית לקבל אגורה אחת על זה, אפשר שיסכימו כן, זה עיקר הדברים ובשביל זה קראתי את הכל. אפשר שהסכימו כן, הוא שואל שאלה, בסדר, אז רבינו אמר כך, אני מקבל את מה שהוא לימד אותנו, אז למה הסכימו כולם לנהוג אחרת? אומר השולחן ערוך, משום את לעשות להשם היפרו תורתך. לכן הסכימו כך כל חכמי הדורות. שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתכחת חס וחלילה. ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר. זאת אומרת, שכל מה שהותר, לדעת הכסף משנה שהוא הקיצוני שבחולקים על הרמב״ם כאן, צריך לזכור שזה משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. עת לעשות להשם הפרו תורתך פירושו, לפעמים צריך לנהוג שלא כתורה, כי זו שעת הדחק. אבל לעשות מזה אידיאל? לעשות מזה מלכתחילה? לעשות אידיאליזציה מהעת לעשות להשם הפרו תורתך הזה? זה מה שקורא הרמב״ם ביזוי השם וכיבוי מאורדה וחילול השם. ולכן בכוונה הבאתי את הכסף משנה על כל החלקים פה, כי אינני נכנס בכלל לחלק הענייני המעשי פה, הוא לא חשוב לענייני כרגע, אלא לראייה של אמיתת הדברים הקשה שקובע הרמב״ם, של התחושה שחש 200 שנה או 150 שנה אחר כך לפני 600 שנה התשבט, ושל הקביעה הריאלית הפרקטית שקובע לפני 500 שנה מרן השולחן ערוך. גם אם מותר, זה משום עת לעשות להשם היפרו תורתך. את החידוש הזה מחדש רבי צדוק. אל תעשם קורדום לחפור בהם, פירושו זכור שגם אם הגענו למצב שבו אתה צריך להתפרנס מן התורה וליצור כתר של תורה לעצמך, זה בדיעבד, זה עת לעשות להשם. על פי זה אני רוצה לחזור לרבי צדוק ולהבין מה הוא רוצה מאיתנו. רבי צדוק, אנחנו נפגוש אותו אחרי שהוא יעבור ליבנה. אבל לפני שהוא עובר ליבנה הוא מתענה, כמו שהזכרנו, 40 שנה בירושלים. על מה הוא מתענה בירושלים? על החורבן הממשמש. רבי צדוק יודע טוב מאוד למה החורבן הזה הולך להגיע. סיפורו של רבי צדוק מתחיל בגמרא בגיטין בסיפור אחר ידוע מאוד, אבל כשלומדים את הסיפור האחר שוכחים את עיקרו. אספסיאנוס מגיע לשערי ירושלים לא מפני שאספסיאנוס הגיע, אלא מפני שאנחנו טרחנו להביא אותו. על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים, כך מתחילה הגמרא כולה. ואנחנו תמיד טועים וחושבים שבגלל סיפור קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים, אבל זה לא היה לא בגלל קמצא ולא בגלל בר קמצא. סיפור קמצא ובר קמצא בחצי שנייה הוא אותו סיפור של מי שרצו להזמין, שלח את השליח להזמין את קמצא והוא הזמין את בר קמצא. קמצא היה אוהבו ובר קמצא הוא טעה בשם, היה שונאו, וכשהוא ראה את בר קמצא במקום הוא עמד לזרוק אותו מהמקום. ובר קמצא התחנן על נפשו, אל תפגע בכבודי. זו הייתה סעודה שכל עשירי וחכמי ירושלים ישבו בה. הוא אמר לו, אל תפגע בכבודי, אני אשלם לך את סעודתי. כשזה לא עזר הוא אמר לו, אשלם לך את חצי כל הסעודה. כשזה לא עזר הוא אמר לו, אשלם לך את כל ההוצאות שלך פה הערב. ואז לקח אותו האיש וזרק אותו לעיני כולם. בר קמצא יוצא משם בבושת פנים, אבל מגיע למסקנה הבאה, מקור 8 באמצע. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אמר, וכאן הנקודה, והיא הנקודה שתוביל אותנו 40 שנה לפני החורבן. הועיל והבו יתווי רבנן ולא מחו בי, שמע מינה קניחה להו. מה מפריע לו? לא שקמצא זרק אותו, אלא שכשהיה כל הסיפור ישבו שם חכמי ירושלים ואיש לא עצר את זה. מהי הנקודה של סיפור קמצא ובר קמצא? לא קמצא ולא בר קמצא ולא מי שהביא ולא מי ששלח, אלא החכמים שישבו בסעודה ולא אמרו מילה. אולי הם דיברו, אולי הם עסקו בדברי תורה, אולי הם עסקו בסוגיה של היום או בסוגיה של אתמול, אבל הם לא מחו. והמסקנה שלו היא, שמע מינה קניחה להו. שמע מינה זה סגנון למדני. שמע מינה זה טוב להם כך. איזיל איכול בהו קורצה בימלכה, אלך ואלשין עליהם לפני המלכות. והוא הולך ומלשין ואומר לקיסר, מרדו בך היהודים. ושם יש דיון ארוך מאוד, ואז בסוף שולח המלך את אספסיאנוס קיסר, שורה אחרונה במקור 8, שבא וצר על ירושלים 3 שנים. עד לסיפור של רבי צדוק ורבן יוחנן בן זכאי. רבי צדוק הזה היה כהן. חוץ מחכם גדול, הוא היה כהן בבית המקדש. אנחנו עוד בירושלים ובית המקדש בנוי. ובסיפור מדהים, מרתק, של רבי צדוק בבית המקדש, אפשר להבין את מה שרבי צדוק חש, ואולי אף אחד לא מבין. תנו רבנן מקור 10, מעשה בשני כהנים. קשה מאוד לקרוא את זה. מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים. אנחנו נמצאים בבית המקדש, יש מה שנקרא פי. כל כהן זוכה בגורל שלו, במנה שהוא יקבל, בדבר שהוא יקבל, ככה ההלכה. אבל יכולה להיות לזה גם מציאות, איזשהו מימד של טובת הנאה כזאת או אחרת, לא שלילי, מה שמגיע לו. וזה יוצר לפעמים מתיחויות, וכאן זה הגיע לשיא. בית המקדש בפנים, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים, הם היו בעמדת זינוק שווה, ורצים ועולים בכבש. הם עולים בכבש שעולה למעלה, קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חברו. אחד נדחף ונכנס בעקיפה לתוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. שני כהנים, בית המקדש, ועכשיו מגיע רבי צדוק. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. ומה כתוב שם? אנו, על מי להביא עגלה ערופה? מי צריך להביא את העגלה הערופה? על העיר או על העזרות? מי הרוצחים? העם או הכהנים? מאיפה מתחילה הבעיה? כהן הורג כהן בבית המקדש. מי צריך להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? וגאו כל העם בבכייה. רבי צדוק עומד שם, ואז נסיים את הגמרא בחלק המזעזע ביותר של הסיפור. אנחנו מבינים מה קורה. הכהן האחד שוכב והסכין בליבו, השני עומד עכשיו, ורבי צדוק עומד על מעלות האולם וצועק, בית ישראל שמעו. בא אביו של תינוק, של הכהן הנרצח. אגב, הוא לא היה תינוק, אבל כשאבא רואה את זה הוא תינוק. בא אביו של תינוק ומצאו את בנו כשהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם. ועכשיו והמשיך ואמר, ועדיין בני מפרפר ולא נטמעה סכין. אנחנו מבינים מה קורה פה. אם האדם מת, אז הסכין נטמא, כי המת מטמא אותה. אם הוא חי, הסכין עוד לא נטמא. האבא של הילד הזה עומד עכשיו בשנייה המזעזעת ביותר הזאת ומתחיל דיון בהלכה. הסכין עוד לא טמאה, חבל על הזמן, אפשר לדון בסכין. הגמרא מסיימת, ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. יש לפעמים שכהונה, כשהיא חס וחלילה מתאבטת, הופכת להיות חלילה חלילה לדבר מזויף ופסול ומסוכן. מה לנו יותר מבני אילי בסוף ספר שמות? שופטים. איפה הרגישות הטבעית, המוסר הטבעי, האבהי, האנושי שלך? נעלם מול הדיון הלא רלוונטי הזה, שבמקומות אחרים הוא אולי דיון נפלא, אבל כאן הוא מטופש ורע ושלילי ומזעזע. טומאת סכין, טהרת סכין, שפיכות דמים. יש שיכול להיות שהאליטיזם הכהני הזה שהולך ונוצר עכשיו בתוך המקדש הירושלמי יוצר איזה מין מצב של אוטיזם חברתי, אוטיזם מוסרי, אדישות מוחלטת כזאת שהשיא שלה זה אבא שמרגיש את התינוק שלו מפרפר ודן בטהרת כלים. ואת זה רבי צדוק קורא. ואז רבי צדוק צועק, מי צריך להביא עגלה ערופה? העם או נבחריו? כהניו, שליחיו, קדושיו? רבי צדוק רואה את הנתק שהולך ונוצר, את הכהנים שהולכים וחיים בעולם שלהם, ובעצם כל המריבה מתחילה בשאלה, למה אתה הולך להרוויח משהו שאני לא הולך להרוויח? זה לא מתחיל באידיאולוגיות גדולות. נכנס לתוך דלת אמות של חברו כדי לקבל זרוע, או לקבל לחיים, או קיבה. את זה רואה רבי צדוק. רבי צדוק רואה את זה, ואז הוא רואה את האבא בא עם איזו יראת שמיים מעוותת, חולנית, פסולה, שדוחקת את התחושה הטבעית, הבריאה, האנושית, הנורמלית, ושמה אותה בצד, ויכולה לדון פה עכשיו מלמעלה בדיני טהרת כלים. רבי צדוק יוצא מירושלים עם רבן יוחנן בן זכאי, ולפני שהוא יוצא מירושלים הוא 40 שנה מתענה על החורבן הממשמש ובא, והוא יודע שהוא חי בדור שיש בו חכמים ויש בו תורה ויש בו סופרים ויש בו כהנים ויש בו והרבה שנאת חינם, והוא יודע שירושלים יכולה להיחרב לא בגלל קמצא ולא בגלל בר קמצא, אלא בגלל הנהגה אליטיסטית של חכמים שנמצאים שם ובכלל לא רואים צורך למחות, כי זה לא התפקיד שלהם. הם כאן כי הם לומדים תורה. שמע מינה קניחה להו. השחרור הזה שיכולים חכמים לקחת לעצמם מהחובה הציבורית הזאת, זה מה שרואה רבי צדוק הולך להחריב את ירושלים. על זה הוא מתענה. הוא איש אחד שאין לו תואר, הוא לא נשיא ולא אב בית דין, אבל רבן גמליאל לא יכול לשבת בסנהדרין בלעדיו, והוא יושב איתו בראש. הוא לא משושלת רבן גמליאל, והוא לא יבנה וחכמיה, אבל אילו היה עוד אחד כמותו בירושלים, ירושלים לא הייתה נכבשת. זה לא סופרלטיבים. עוד אחד כמותו בירושלים, פירושו היינו מתקנים את מה שבגללו ירושלים נכבשת. האיש הזה שנמצא בצומת ההיסטורית הזאת ואומר, נוצרת כאן מציאות כזאת של חוכמה מנותקת מן הציבור, שנמצאת על ומעל ועל חשבון ובניתוק, ולא דנה בשאלה הפשוטה איך בעצם חובתי היא להיות עוסק בתורה ומלמד את התורה ומעביר אותה ומחובר עם הציבור שלה. ראינו בגרסה שיש לפנינו במשנה בהתחלה, ודנו מאיפה הגרסה הזו באה, שלפי הגרסה הזו רבי צדוק פותח באל תפרוש מן הציבור. הוא חוזר בזה על דברים שנאמרו על ידי הלל, אבל זו פתיחה נפלאה. אל תפרוש מן הציבור, זה בא עכשיו לידי ביטוי, אתם יבנה וחכמיה, אתם תלמידי החכמים ביבנה שפותחת עכשיו לראשונה, כמו שדיברנו באריכות בשבוע שעבר, את הישיבה של יבנה. היציאה הזאת מהמרכז החברתי המדיני לישיבה שהולכים להקים ביבנה, מה הולך להתרחש שם? אליטיזם חכם מנוסה בסין מעל, או אני בריאה וחברי בריאה? בסיפור אחר מופלא, יושב רבי צדוק עם רבי אליעזר ורבי יהושע, ומחדש חידוש גדול, חידוש שכשלומדים אותו בגמרא ככה סתם לא מבינים מה הוא אומר, אבל חידוש שבעקבות הסיפור הזה מתחדשת הלכה והיא מעניינת. הגמרא במסכת קידושין דנה מה דיניהם של אנשים חשובים שמוחלים על כבודם. רב צריך לשמור על כבודו, אבל הוא מוחל על כבודו, מחול או לא מחול הכבוד? והפסק הוא כבודו מחול. ואז אומרת הגמרא, טוב, אבל נשיא לא יכול למחול על כבודו. שואלת הגמרא, איך אתה אומר כך? הנה עובדה שגם נשיא יכול למחול על כבודו. מהי העובדה? הסיפור הבא, ובעקבותיו נפסקת הלכה שגם נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. רק מלך מבית דוד שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, לא בגלל שהוא לא יכול למחול על כבודו, כי התורה לא נותנת לו. ומה המעשה שם? מעשה מופלא, צריך ללמוד אותו טוב, פשוט כל כך. מייטיבי, מקור 12, איך אתה אומר שנשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול? הנה סיפור, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק, זוכרים אותה מההתחלה? זה רבי אליעזר ורבי יהושע שהולכים להביא את רבי צדוק החולה אל רבן יוחנן בן זכאי ליד אספסיאנוס, והם היו מסובים בבית המשתה אצל בנו של רבן גמליאל. ההיסטוריה משתנה ובאים ימים טובים, כבר לא נושאים את רבי צדוק הזקן והכחוש, רבן יוחנן בן זכאי כבר הלך לעולמו, כבר משמש רבן גמליאל שאותו מוביל איתו רבן יוחנן בן זכאי את שושלתא דרבן גמליאל בנשיאות אחריו ביבנה, כבר משיא את בנו רבן גמליאל, ובבית המשתה בשמחה יושבים יחד רב צדוק, רבי אליעזר ורבי יהושע. והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם. זה באמת מביך, עומד הנשיא וממלצר לרב לייזר ורבי יהושע ורבי צד, לא נעים. נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו, רב לייזר בית שמי, נתן הכוס לרבי אליעזר, מה פתאום, לא לוקחים, תודה, נימוס, לא, הנשיא לא יכול לשמש אותי. נתנו לרבי יהושע וקיבלו. זמן קצר, אבל מי שמרגיש הוא המחלוקת של רב לייזר ורבי יהושע. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? אנו יושבים ורבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. רב לייזר ורבי יהושע גם כשיושבים בחתונה אצל רבן גמליאל מתווכחים. מה זה יהושע? אנו יושבים ורבן גמליאל ברבי הגדול עומד ומשקה עלינו. אמר לו רבי יהושע, מצינו גדול ממנו ששימש. זה נכון שרבן גמליאל הוא גדול הדור, אבל ראיתי אחד עוד יותר גדול. אברהם גדול הדור היה. זה אגב ביטוי למדני. הוא אברהם אבינו, הוא עמוד החסד, אבל מן הסתם הוא גם היה גודל הדור. אברהם גדול הדור היה, כן? וכתוב בו, והוא עומד עליהם. הוא הרי פתח האוהל כחום היום, והוא עומד עליהם ויוכלו. ושמה תאמרו, ממשיך רבי יהושע, למי הוא אומר תאמרו? לרבי צדוק ולרבי אליעזר שלידו. רבי צדוק עוד לא יתערב, נכון? עוד מעט נראה. ושמה תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו. מי? האורחים. מה פתאום? לא נדמו לו אלא לערביים. נכון? הוא חשב שהם עוברי דרכים. ובכל זאת הוא שימש אותם. נו, אז אברהם אבינו היה יותר גדול מהרבי שלנו, והאורחים שלו היו פחות גדולים מאיתנו. אז זה בסדר. לא נורא. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. רב לייזר ורבי יהושע דיברו. אמר להם רבי צדוק, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך הוא מיישיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. אתם אומרים שאברהם היה יותר גדול מרבן גמליאל, רבן גמליאל יותר גדול מרב לייזר. הקודש ברוך הוא גם גדול, הוא בסדר. הקדוש ברוך הוא לא עומד ומשמש, נדמו לו כערביים, נדמו לו כמלאכי השרת, נדמו לו כרב לייזר ורבי יהושע ורבי צדוק. הוא עומד ומשמש כל יתוש, כל חי. הוא מוריד מטר, הוא מצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד. כבודו של הגדול זה שהוא משמש את הקטן. כבודו של נשיא הוא שהוא מוחל על כבודו. אין לך פגיעה גדולה יותר בנשיא מאשר אי האפשרות שלו למחול על כבודו. רבי צדוק מלמד פה לימוד אדיר, בשביל מה הפלפול הזה? רבן גמליאל, אברהם אבינו, מלאכי השרת, ערביים. טבעית הקודש ברוך הוא משמש אותנו. עד מתי אתם עוזבים את כבודו של מקום ומתעסקים בכבוד הברית? זו לא אמירה, זו לא רק הלכה חשובה שנקבעת היסטורית, שבגלל זה נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול. זו תפיסת עולם שלמה. מה הקשר בין הנשיא לבין הציבור? מהו כבודו האמיתי של הנשיא? מהי חובתם של כהנים בעזרה? מהי חובתם של חכמים אצל קמצא ובר קמצא? על זה מתענה רבי צדוק 40 שנה. 40 שנה הוא מתענה, כי הוא רואה את מה שעליו הולכת להיחרב ירושלים. אין זה בכלל חשוב אם רבי צדוק פסק כמו הרמב״ם או כמו הכסף משנה בפירוש של רבי צדוק. זה בכלל לא משנה. בין לזה ובין לזה, התביעה הראשונה מהחכם היא לחוש שהחובה הציבורית שלו, השייכותית שלו, ההתקשרות שלו, היא זו שעושה אותו בן תורה ותלמיד חכם ונשיא. אם יש איזושהי מציאות שצריך שיהיה מזה קרדום לחפור, זה רק מתוך תחושה פנימית של עת לעשות להשם יפרו תורתך. מתוך איזו מין תחושה כזו כמו של התשבט. אם היה אפשר אחרת, הייתי בתוכו. אילו היה עוד אחד כמותו, ואתה היית בא עם פי שניים חיילים מחייליך, אספסיאנוס, לא הייתה יכולה ירושלים להיכבש. אלה לא מילים. ירושלים נכבשה לא כי באת עם הרבה חיילים, אלא בגלל החברים שלנו שלא מיחו אצל קמצא ובר קמצא. אנחנו הבאנו אותך. עוד רבי צדוק אחד שהיה מזכיר לנו מי אנחנו, שהיה מנהיג את המציאות, את המרקם החברתי הזה נכון. ולא לך אספסיאנוס, ולא לפי שניים ממך, יש כוח להזיז אותנו מילימטר. את אספסיאנוס אנחנו בעם ובעזרות, אצל החכמים שם, אצל קמצא ואצל בר קמצא, אנחנו איתרנו. וכדי שלא ייווצר עוד אספסיאנוס כזה, מבקש רבן יוחנן בן זכאי, תן לי רופאים לרבי צדוק. אני יכול ללכת ליבנה ולהקים את המוסד הגדול ביותר ולייצר שם את השושלת של רבן גמליאל ולהתחיל חס וחלילה את החורבן הבא. אפשר לעבור את הכל ולא ללמוד כלום. צריך את הקוד הזה, את המצפון הטבעי הזה, את הכוח המוסרי האלוקי הטבעי הזה של רבי צדוק, שעומד מול האקמימות שיכולה להיווצר בכל מיני דברים מנותקים, מסוגרים, לא בריאים. דמות האבא הזה שרואה דנו מפרפר ודן בדקדוקי עניות של תומעת סכין וטהרתה. צריך מישהו כמו רבי צדוק, כדי שיבנה וחכמיה ושושלתא דרבן גמליאל יהיו באמת הפתרון הנכון לירושלים אחרי חורבנה. כל מה שיש לנו במסכת אבות מרבי צדוק זה רק הידיעה הזאת, בהשתמש בתגה חלף. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של רב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, בנושא דמותו ומשנתו של התנא רבי צדוק, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. מאזינים המעוניינים לקבל את דפי המקורות מתבקשים לפנות לטלפון 058-25-2615. ערך אברהם סלומון, ביצוע טכני יעקב פרוינד.